אוקיי. אני רק אסכם איפה אנחנו עומדים. התחלתי עם הגמרא לגבי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואמרתי שהסברתי, ניסיתי להסביר למה, מה הייתה ההתלבטות, למה אי אפשר היה לעשות הצבעה, שהלכו אחרי בת קול, אחרי זה הבת קול אמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל, ועסקנו קצת בשאלה מה היחס בין שני החלקים של האמירה הזאת של הבת קול, האם קוראים את זה בקריאה פלורליסטית, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכוונה שניהם צודקים, ואז צריך להבין מה זה הלכה כבית הלל, או שקוראים את זה בקריאה מוניסטית, שזה אומר שיש אמת הלכתית אחת, ואז הלכה כבית הלל זה מובן, אבל אז צריך להבין מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ולפי שתי התפיסות האלה צריך להבין את הצדקה שהגמרא מביאה לפסיקת הבת קול, שבית הלל זכו שתיקבע הלכה כמותה מפני שנוחי נפש היו וענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז הקריאה הפלורליסטית זה אומר שזאת פרט על התנהגות טובה, זאת אומרת אין אמת הלכתית, אבל אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל מסיבות חינוכיות, ומה שהבאתי מרבי יוסף קארו, אני לא בטוח זה רבי יוסף קארו, אבל זה הסבר אפשרי בדבריו, שפוסקים כמו בית הלל כי הם צודקים. כי מי שנוקט באופן שהוא מקדים את דברי המתנגד לו ושוקל אותם ורק אחר כך הם מגבש את העמדה שלו, אז הוא יגיע יותר קרוב לאמת. ולכן הלכה כמותו זה שיקול לגוף הדברים, זה לא שיקול חינוכי. אז אם אני חוזר לדברי הבת קול, אז כמו שאמרתי, היינו שם קריאה פלורליסטית וקריאה מוניסטית. ואז אם ככה, בקריאה פלורליסטית אלו ואלו דברי אלוקים חיים פירוש הדבר שכולם צודקים, והלכה כבית הלל זה רק כדי לקבוע איזושהי אחידות שאפשר יהיה לתפקד במישור המעשי, אבל לא באמת בגלל שהאמת עם בית הלל. לעומת זאת בקריאה המוניסטית, אז הלכה כבית הלל בגלל שהם צודקים, כמו שאמרתי קודם בשם רבי יוסף קארו, ואז מה זה אומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים? בית הלל צודקים, אז למה גם דברי בית שמאי זה דברי אלוקים חיים. אבל בשביל זה עשיתי בפעם הקודמת את הדיון המושגי לגבי סובלנות ופלורליזם, והתמונה שניסיתי להגיע אליה שם הייתה שסובלנות ופלורליזם זה שתי גישות או שתי התנהגויות, צורות התייחסות מאוד דומות במישור הפרקטי. במישור הפרקטי אני נותן לגיטימציה לדעות שהן מנוגדות לשלי. את זה עושה גם הסובלן וגם הפלורליסט. אבל זה בא מנקודות מוצא הפוכות. הפלורליסט עושה את זה בגלל שהוא חושב שהשני צודק כמוהו, אין צודק וטועה, שניהם צודקים באותה מידה. אז מטבע הדברים הוא נותן גם לגיטימציה לדעה האחרת. הסובלן יוצא מנקודת מוצא מוניסטית. זאת אומרת, אם אני חושב X, אז X הוא לא טעות. אז למה אני מוכן לקבל גישה שאומרת לא X? זה סובלנות, זה לא פלורליזם. אני מוכן להיות סובלן כלפי דעות שגויות. ואז דיברתי על השאלה על מה מבוססת הסובלנות הזאת ואיך להגדיר אותה, אני לא אחזור עכשיו על כל המהלך הזה, רק נקודה אחת שתהיה חשובה לנו להמשך, נדמה לי שבסופו של דבר ההסבר היחיד האפשרי לערך הסובלנות זה אוטונומיה. זאת אומרת, זה הכרה בזכות ובחובה אולי אפילו של השני, לנהוג על פי מיטב הבנתו, למרות שאולי זאת לא האמת. גם אם אני חושב שהוא טועה, אבל אם הוא חושב כך, אז גם אני אומר שהוא ינה כמו שהוא חושב. ידוע כן ש... משר גדליה נדל פעם סיפר שהוא והרב יוגל היו לומדים בחברותה במהלך השבוע, ובסוף השבוע היו הולכים לחזון איש לשאול אותו כל מיני שאלות שהתעוררו להם. נדמה לי שמשם שמעתי את זה פעם, אולי עם הרב יוגל, אני כבר לא זוכר מאיפה שמעתי את זה. אז הם באו לרב גדליה, רב גדליה בא לחזון איש ושואל אותו, תראה פה ושם העסק הזה לא נראה לו הגיוני. אומר לו, גדליה, בסדר, אז תעשה מה שאתה חושב, מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת, החזון איש היה מאוד בתפיסה האוטונומית הזאת שבן אדם צריך לעשות את מה שהוא באמת חושב. הזכרתי כבר פעם שני סוגי החזון אישניקים, אלה שעושים את כל מה שהחזון איש אמר ואלה שעושים את מה שהם עצמם חושבים, כמו שהחזון איש עשה את מה שהוא חושב. אז זה שני סוגי החזון אישניקים, ואני חושב שהשניים הם החזון אישניקים האמיתיים. באמת, זאת אומרת, זה באמת הייתה גישתו של החזון, הוא כותב את זה גם. ביורד דעה, בסימן ג', בסימן קופנון, אפשר לראות, יש לנו דברים מאוד חזקים לטובת האוטונומיה בפסיקת ההלכה. חזון איש באיגרת כותב שדברי, הרי מי נתן את המעמד למשנה ברורה, המעמד הכל כך חזק שיש לו היום? החזון איש. זאת אומרת, לפני החזון איש זה המשנה ברורה לא היה ספר שנחשב משהו מחייב, ארוך השולחן היה אולי בליטה יותר. אבל אחרי החזון איש המשנה ברורה קיבל את מעמדו. עכשיו, באיגרת שתמיד מצטטים, אז הוא כותב שמה שדברי המשנה ברורה הם כדברים, כדברים שיצאו מלשכת הגזית. בדיוק, אז לפי זה יוצא שהחזון איש הוא זקן ממרה. שהוא הרי חולק על המשנה ברורה לא מעט. נכון? אז אני צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, את האמירות האלה. הוא אומר, בסדר, המשנה ברורה ספר חשוב, אבל זה לא אומר שאני לא אחלוק עליו. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, בעצם בקריאה המוניסטית, אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים לא מתפרש באופן שכולם צודקים, באופן פלורליסטי, אלא באופן סובלני. ואז דיברתי על זה שיש שני מעגלי טעות, או שני סוגי טעויות. יש טעות לגיטימית, וכלפיה אני מתייחס בסובלנות, ויש טעות לא לגיטימית שהיא מחוץ לרדיוס הסובלנות. דיברתי על הרדיוס, ומה קופתו, עד כמה הבן אדם השקיע, עד כמה הוא ברחי, כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת בסך הכל התמונה. אבל בינתיים, מה שאמרתי, זה שהצגתי שתי צורות התייחסות, או שתי צורות קריאה, אבל מי מהן צודקת? זאת אומרת, יש צורת קריאה פלורליסטית, אפשר לקרוא את כל הגמרא במשקפיים האלה, ויש צורת קריאה מוניסטית. אבל מי צודק? בינתיים הראיתי שתי אפשרויות.
מישהו פלורליסטי
כבר יפלט. השאלה עצמה היא שאלה אבסורדית. כשאני שואל מי צודק, אני כבר מניח מוניזם, נכון? כי אני מניח שיש אחד צודק ואחר טועה. אבל הפלורליסט לא מוכן לשאול מי צודק. אז כל השאלה נשאלת רק במשקפיים של המוניסט. אז אני רוצה להתחיל מהנקודה הזאת ולעשות... לראות מה זה אומר פרקטית, מה זה אומר במישור ההלכתי, איך ההלכה מתייחסת, ערך האוטונומיה, סובלנות, פלורליזם וכדומה, איך שהוא מופיע פרקטית בהלכה, עד כאן זה הניתוח מושגי, או הקדמה מושגית. בספר של אבי סגי, הזכרתי אותו כבר פעם, שנקרא אלו ואלו, הוא מביא שלושה כיוונים לפרש את האמירה הזאת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש את הפלורליזם, מוניזם והרמוניזם. פלורליזם ומוניזם הסברתי, הרמוניזם זה משהו שמייחס לרב צדוק ולמהר"ל, שהם בעצם רואים את הדעות השונות במחלוקת כמשהו שבונה מבנה שלם אחד. זאת אומרת, כולם ביחד בעצם יוצרים איזושהי אמת אחת. כל אחד תופס בעצם פן שלה. אז זה לא בדיוק פלורליזם, לא כולם צודקים, כולם צודקים חלקית. ומצד שני, זה גם לא בדיוק מוניזם, כי מוניזם זה אומר שאחד צודק ואחרים טועים. יש פה איזשהו מודל שלישי שאומר, כל אחד תופס פן מסוים של האמת, וביחד בעצם הם יוצרים אמת שלמה יותר. אני רק אולי אזכיר שהגמרא היחידה שמסבירה את הכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים מופיע בשני מקומות. במקום אחד גם מסבירים אותו. וזה הגמרא בגיטין. לגבי פילגש בגבעה, שהזכרתי אותה, אני כבר לא זוכר, לגבי פילגש בגבעה, הם מתווכחים שם האם נימה, מה הוא מצא לה, או הבעל שלה, האם נימה מצא לה או זבוב מצא לה. נימה, אז הגמרא, אז פוגש שם רבי אביתר, נדמה לי, שואל את אליהו הנביא, שהוא פוגש אותו, מה עוסק עכשיו הקדוש ברוך הוא? אז כמובן בפרשת פילגש בגבעה. ומה הוא אומר? הוא אומר, אביתר בני אומר כך, ויונתן בני אומר כך. וחס ושלום, מי כספיקה כמי שמיה, מה הקדוש ברוך הוא גם לא יודע מה היה שמה, אם זה היה נימה או זבוב. אז אומר לו אליהו, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. זאת אומרת, אותו אדם מצא זבוב במרק, כן, ולכן הוא כעס על הפילגש, אבל אחרי שהוא מצא את הנימה, זה שבר את הכלים. זאת אומרת, אז הוא כבר יקפיד. במילים אחרות, מה זה אומר כמשל לאמירה אלו ואלו דברי אלוקים חיים בכלל? ששני הצדדים טועים, ששני הצדדים צודקים, שאחד צודק ואחד טועה, איך אפשר לפרש את זה? שניהם צודקים חלקית, נכון? זאת אומרת שהתמונה הכללית היא בעצם איזשהו חיבור בין הזבוב לבין הנימה. אז אם אני לוקח את הדבר הזה כאיזשהו הסבר כללי יותר, אז בעצם הגמרא טוענת פה טענה הרמוניסטית. בעצם האלו והאלו זה לא טענה פלורליסטית, אלא זו טענה שיש אמת אחת, והאמת הזאת נוצרת על ידי חיבור כל זוויות המבט. אז אני רוצה טיפה...
זה מה שנגיד רב בויר,
הבחינות, שיטת הבחינות.
כן, עם מידת הדין, מידת הרחמים, זה עץ
טיפה. נכון. זה ענפים של אותו עץ.
כן.
כן, אין לכם נעמד.
למרות שבגיטינס, בזבוב מצא, זה לא הייתה מחלוקת מה בריאליה, מה הוא מצא בתוך הזה, מה הוא מצא והקפיד.
לא, לא, אבל אתה קורא את זה כאילו שזבוב מצא ולא הקפיד בכלל, ונימה מצא והיא גרמה לא להקפיד. אני אומר שזה יצטרף. את ההקפדה נוצרה על ידי שני מקרים. בהתחלה היה זבוב, ואז הצטבר גם הנימה, וזה כבר שווה אותו. אותו, אפשר להתבקר גם על זה כמובן, אבל נדמה לי שזה יותר פשוט שם בגמרא לקרוא את זה כך. כי מה זה אלו ואלו דיבר אלוקים חיים? זאת אומרת, אלו ואלו דיבר אלוקים חיים, זאת אומרת, לא, טעית עם הזבוב. אלו ואלו דיבר אלוקים חיים, זה אומר, כן, שניכם תפסתם משהו, שניכם באותו מעמד.
יש בו נדמה לי בחגיגה של כולם ניתנו מהורי אחד.
דף ג' על
המוסבר. כן, בדיוק בהתחלה. עשה אוזניך כאפר כסף וכו', כי אתה אוסף מכל ה...
כן, לכן אני.
גם שם זה...
כן, נכון, אני גם חושב שגם שם זה אותו עניין, אני אולי נגיע גם לזה מתישהו, אני... אבל עוד מעט, לא היום, אני מתכוון לדבר קצת על הגמרא הזאת גם באיזשהו הקשר. טוב, בכל אופן, אז אני רוצה רגע לראות, להציג את התמונה כפי שלפחות אני מבין אותה בהקשר הזה של סובלנות או פלורליזם הלכתי, וגם מה זה אומר פרקטית, זאת אומרת, איך פוסקים הלכה? מה, האם צריך לסוק הלכה לבד, להסתמך על תקדימים, יש הלכה נכונה והלכה לא נכונה, מה זה אומר ברמה הפרקטית? אז אני אתחיל, אבל עוד פעם בעצם מאיזשהו דיון אפריורי, דיון מושגי. כמו שכבר הערתי קודם, הגמרא של אלו ואלו דיבר אלוקים חיים מהן, ניתנת להיקרא, עכשיו כבר זה לא שתי צורות, אלא שלוש צורות, בקריאה מוניסטית, פלורליסטית והרמוניסטית. אוקיי? עכשיו כשאני שואל מי צודק, אז כמו שאמרתי קודם, השאלה הזאת כבר מניחה מוניזם. כיוון שרק המוניסט חושב שאחד צודק והאחר. אבל, אז מה עושים עם דבר כזה? נדמה לי שבכל זאת זה כלי שאפשר להתקדם איתו. כי בוא נפעיל רגע את המתודה הזאת של התייחסות למחלוקות על המחלוקת לגבי המתודה הזאת עצמה. גדל כזאת. זאת אומרת, בואו נפעיל את זה. מה אני אומר? תראו, הרי ברור שפלורליסט יוצא לא קונסיסטנטי. ושהפלורליסט אומר שכולם צודקים. אז אם אני מיישם את זה גם על המחלוקת הזאת עצמה לגבי אלו ולדיברים חיים, אז גם המוניסט צודק. אבל המוניסט אומר ההפך מהפלורליסט. מה זאת אומרת הוא צודק? פלורליזם מוביל לסתירה. נכון? אז מה תגיד? זה כמו הפתרון של תורת הטיפים, של ראסל, יש בהקדמה לפרינציפיה מתמטיקה, החיבור שאף אחד לא קרא אותו, של ראסל, אני לא יודע, אולי ראסל ווייטד כן קראו אותו, אבל חוץ מהם אני לא בטוח שמישהו קרא את זה, יש שלושה כרכים כאלה שזה הכל נוסחאות, אין שם כמעט מילה באנגלית. אז בהקדמה יש כמה מילים כתובות. בהקדמה הזאת שם הוא מתאר את תורת הטיפים, הוא מדבר על פרדוקסים של הוראה עצמית, כן, self-reference, התייחסות עצמית, והוא מציע לפתור אותם, כן, אתם יודעים, בפרדוקס השקרן, או הספר שלא מספר את עצמו, הספר שלא מספר את כל אלה, שמספר את כל אלה שלא מספרים את עצמם. הטיפים, טיפ תיאורי. לא, זה טיפ, אני חושב, לא? אני חושב שזה טיפ, לא טייפ. זה טייפ? כי אני חשבתי שזו מילה אחרת שם משום מה, אבל יכול להיות שאני טועה. משום טיפוס, אוקיי.
T-Y-P-E.
זהו, אני לא זוכר אם זה T-Y-P-E או לא. כן? אוקיי, כי אומרים את זה תמיד טיפים משום מה, אני לא יודע למה. צריך להסתכל. טוב, בכל אופן, אז הם מציעים לפתור את הבעיה של הוראה עצמית, שמובילה לחלק לא מבוטל מהפרדוקסים, באיסור על משפט להתייחס למשפטים ששייכים להם, מגדירים רמות או טיפים, טייפים, כן, של משפטים, אחד מעל השני, ואז הם אומרים שמשפט יכול להתייחס רק למשפטים שנמוכים ממנו בהיררכיה. הוא לא יכול להתייחס למשפטים ששייכים ל-level שלו ומעלה, אוקיי? עכשיו, ברגע שאתה אומר את זה, כמובן שכל ההוראה העצמית הופכת להיות לא חוקית, כי המשפט עצמו כמובן נמצא ב-level שלו עצמו. אתם יודעים, אני אח של עצמי, יש לנו אותם הורים. אז משפט שמתייחס לעצמו זה בעצם משפט שמתייחס לטענה שנמצאת באותו לבל וזה לא חוקי, אז ככה הם זורקים את כל ההוראה העצמית. למה זה פתרון מאוד בעייתי, וזה understatement, בעיניי זה שטותי, לא רק מאוד בעייתי, ברמה הפילוסופית זה שטות בעיניי. בגלל שמה שאתה עושה פה, אתה לא פותר את הבעיה, אתה רוצה להביע אותה. זאת אומרת, אתה בסך הכל בונה שפה שבה אי אפשר יהיה להביע את הבעיה, והכל בסדר, זה הפתרונות של סטלין. וסטלין בדרך כלל שמישהו העלה שאלה או בעיה, אז הוא אסר עליו להביע את זה, או שהוריד לו את האיברים שאיתם מביעים. אז הוא פתר את הבעיה בצורה מאוד מקורית. אז ראסל כמובן היה איש יותר עדין, אבל עדיין בעצם מהותית הוא עשה אותו דבר. הוא בנה שפה מלאכותית שבה לא ניתן להציג את הבעיה. אבל זה לא פתרון. כי הרי הבעיה הזאת קיימת, אז דבר אותה בעברית, לא בראסלית. עדיין, הרי הבעיה היא בעיה קשה. תסביר לי מה לא בסדר במשפטים שמתייחסים לאותו לבל שאליו הם שייכים. אין הסבר כזה שם, אז רק הצעה פורמלית לפתור את הבעיה. כן? אז לכן זה לא פותר באמת את הבעיה. יותר מזה, זה אתה שפך את התינוק עם המים, כי הרי יש הרבה מאוד דברים שלא מובילים לפרדוקסים, שהיינו כן רוצים להביע בשפה שלנו, ואין סיבה שלא נוכל. אבל האיסור המוחלט הזה על התייחסות לטענות מאותו לבל, בעצם אוסרת עלינו להביע דברים גם שהם לא פרדוקסליים, פשוט מוחקת חלק מהשפה סתם, רק בגלל שהוא מכיל בתוכו גם חלקים בעייתיים. אז זה פתרון פורמלי, אבל הוא לא פותר את הבעיה הפילוסופית. וכאן זה אותו דבר, אפשר היה לפתור את הבעיה באופן פורמלי, ולהגיד אני פלורליסט, חוץ מאשר ביחס למחלוקת של אלו והילודים האלוקים חיים. כי יש טיפ תיאורי, זאת אומרת, הטייפ תיאורי. זאת אומרת, אני צריך להפעיל את העיקרון הזה על משפטים ששייכים אליו עצמו. זה סוג הפתרונות הפורמליים. אבל גם פה זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי אם התיאולוגיה שלך אומרת שכל חכם תורני שאומר משהו הוא כנראה צודק, שאין צודק וטועה, אתה פלורליסט אמיתי, אז למה במחלוקת הזאת זה לא קורה? מה קורה פה שגורם לחכמים להתבלבל דווקא פה? אומרת, פתאום פה הם מצליחים לטעות. רק בשאר המחלוקות הם אף פעם לא טועים. למה? מה מיוחד במחלוקת הזאת שדווקא פה פתאום הם מצליחים לטעות? עד שאתה לא נותן לי הסבר לעניין הזה, אז זה סתם פורמליסטיקה. זה, לא, זה פותר את הבעיה, אבל זה לא פותר את הבעיה. זה אוסר להגיע אליה או להביע אותה.
כל כך מבין את השאלה. פלורליסט אומר, אתה טוען שאתה
מוניסט,
טוב, אתה תנהג כמו שאתה
לא. אומר. לא, פלורליסט לא אומר, אתה תנהג כמו שאתה רוצה. פלורליסט אומר, אתה צודק. אתה בדיוק אוהב את הסובלנות. אבל אתה צודק ברמה הלוגית, אי אפשר להגיד על מוניסט שהוא צודק ולהיות פלורליסט. אתה לא יכול להגיד לא X הוא נכון ולהאמין ב-X. זה סתירה לוגית. לנהוג כמו שאתה רוצה זה סובלנות, להפך. אתה טועה, אבל תינה כמו שאתה חושב. זה בדיוק סובלנות. לכן אני טוען שהסובלן הוא כן קונסיסטנטי. הפלורליסט לא. זה בדיוק ההבדל. ולכן נדמה לי שאם בודקים את האמירה האלו ואלו דברי אלוקים חיים במשקפיים כאילו מתמטיות או הלוגיות האלה, נדמה לי שהמוניזם יכול אולי להיות עקבי, וההרמוניזם יכול להיות עקבי. אבל הפלורליזם נדמה לי שהוא נופל פה. זאת אומרת, זו הוכחה נגד הפלורליזם. הוכחה ראשונה נגד הפלורליזם. אז זה נקודה אחת.
למה ההרמוניזם יכול להיות
עקבי? כי ההרמוניזם בעצם אומר שהתפיסות שיש אמת הלכתית אחת, כשאני מיישם אותו פה.
זה הרמוניה בין פלורליזם ומוניזם.
אני אעשה עכשיו. זאת אומרת, אני אראה את זה בפרקטית. זו הוכחה קונסטרוקטיבית. אני פשוט אראה את ההתייחסות הזאת. אז הטענה היא בעצם שהתפיסות השונות יוצרות ביחד איזושהי אמת כוללת אחת, כל אחד מוסיף את הנדבך או את הזווית שלו, כמו הפילגש בגבעה שם עם הזבוב והנימה, וזה מה שיוצר בעצם את האמת הכללית. איך זה, אולי אני כבר אגיד כאן את השורה התחתונה, ואז אני קצת אפרט את זה יותר, איך זה מתיישם ביחס לאלו ואלו דברי אלוקים חיים. הטענה היא ש... במישור הנימוקים כולם צודקים, ובמישור הפסק, יש פסק אחד שלפעמים סכום של הנימוקים ולפעמים בחירה של אחד מהם. אז יש מקום למוניזם, יש מקום לפלורליזם, אבל בסך הכל התמונה היא תמונה הרמוניסטית. זה בגדול, אבל אני אפרט את זה, זה רק סיסמה בינתיים. טוב, אז בעצם מה שאני צריך, מה שאני רוצה להראות, זה להראות עכשיו, זאת אומרת, לבחור את אחת מהקריאות שהצעתי. אני רוצה לטעון לטובת המוניזם הסובלני או ההרמוניזם נגד הפלורליזם בקיצור. אוקיי? זה בעצם מה שאני רוצה לעשות. אני אביא אולי קודם כל אולי דוגמה או שתיים לזה ש... מה? אני לא זוכר כבר. אבל אני עדיין חושב שיש ראיות טובות. לא יודע אם עשיתי את זה ישר מההתחלה או לא, אני לא בטוח, אני כבר לא זוכר איך זה התגלגל. אבל נדמה לי שבסופו של דבר זה עדיין מבוסס. טוב, אתם יודעים שהרבה פעמים אדם יכול להגיע מסיבות לחלוטין לא ענייניות למסקנה נכונה. זאת אומרת, העובדה שהוא מגיע לזה מסיבות לא ענייניות לא אומרת שהמסקנה לא נכונה. מה? יכול להיות, אני כבר לא זוכר. עם הרב סולובייצ'יק, שהוא אומר שקודם יש את הפסק ואחרי זה רק בונים את התשובה.
יש את
האינטואיציה. כן, כן. זה די ברור לי שהיה פה משהו כזה, זאת אומרת, אני לא זוכר כבר. טוב, בכל אופן, יש, תראו, אני, בעצם מה שהדבר הזה אומר, כמו שאמרתי קודם, התפיסה הסובלנית, המוניסטית, סובלנית, בעצם אומר שיש שני סוגי טעות, יש טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית, יש רדיוס סובלנות, זה מה שדיברתי בפעם הקודמת, שבתוך כל הדעות שבתוך הרדיוס הזה הן שגויות, חוץ מהדעה שלי כמובן, אבל עדיין אני מקבל אותן כלגיטימיות. הדעות שמחוץ לרדיוס הזה זה טעות לא לגיטימית. ואמרתי שמה שמייחד סובלן מוניסטי מול פלורליסט זה שיש לו רדיוס. זאת אומרת, הפלורליסט המהותי לא יכול להיות לו רדיוס. באופן עקרוני אי אפשר להכריע על צודק וטועה. אין, אין, אין מה שיקבע רדיוס כזה. ברגע שיש רדיוס כזה זה אינדיקציה.
לא שאי אפשר להכריע, שאין.
כן, כן, שאין. לא, יש אינם. פלורליזם רך שאי אפשר להכריע. אפשר גם לקרוא לזה, כי אם מהותית אתה לא יכול להכריע, זה בעצם דה פקטו. בעצם דה פקטו זה אותו דבר. מה?
בראשון שאין פלורליזם.
אני באמת נטה לחשוב ככה, שפלורליסט זה...
אני לא מוכן לקבל, נגיד, נצרות או בודיזם או...
בסדר, אולי אחרים כן. זה שאתה לא מוכן...
אבל לכל אחד יש איזה גבול...
אני גם חושב ככה, ולכן באמת פלורליזם זה בעצם איזשהו סוג של איש קש, כזה טיפול טיפולוגי. אני מגדיר דמויות, אבל אנשים בפרקטיקה הם לא נמצאים באמת בקצוות הטיפולוגיים. הם זה, אתה צריך לחבר את זה ולראות איפה אנחנו נמצאים.
זה אדם הבלתי סביר.
אדם הסביר שהוא... אני אומר
שכל אחד באמת חושב ש... או משוכנע שמה שהוא אומר זה נכון. אפשר בכלל לחיות עם דברים כמו אחרי רבים דעתו.
נכון, ואתה חייב לקיים את מה שהרבים אומרים, למרות שאין טועים.
למה?
על זה אני אדבר עכשיו. זאת הטענה ש... בעצם אני ארחיב את השאלה, ואז אני אתייחס אליה. אני ארחיב את השאלה, אני בעצם אומר, ההנחה שהלכה תמיד צריכה, או פסיקת הלכה, תמיד צריכה לחפוף לאמת, היא הנחה לא נכונה. את זה אני כן מסכים. אני לא מסכים לזה שאין אמת הלכתית, יש אמת הלכתית. אבל יש משהו שהוא נראה מאוד דומה, אבל הוא אחר. וזה ההנחה שההלכה, פסיקת הלכה, פירושו של דבר, לפחות לחתור, עוד פעם, אף אחד לא חושב שאנחנו תמיד יכולים להגיע, אבל לחתור לאמת. זאת אומרת, אם אני יודע שזאת האמת, אז פירוש הדבר שזאת גם ההלכה. אני רוצה להראות לכם שזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא, הזהות הזאת אני רוצה לכפור בה. אבל זה לא מוביל אותנו לפלורליזם, זה מוביל אותנו לסובלנות. וזה בעצם אומר, אתה צריך לנהוג לא כמו האמת, לא בגלל שאין אמת, יש אמת. רק אתה צריך, או לפחות לגיטימי, שתנהג אחרת למרות שמה שאתה חושב הוא לא אמיתי. אז דוגמה אחת, יש למשל בדרשות הר"ן, הוא כותב כך, הוא מביא את דעת הטבעיים, שהמצוות אמורות למנוע נזקים לנפש, זאת אומרת שיש להם השלכות. עד שנמשך בנפש מצד ההכרעה, למצוות החכמים, אולי לפני אני אקדים רק את הרקע, הוא מביא את דעת הטבעיים, ואז הוא אומר בדיוק את מה ששאלתם קודם. זאת אומרת, אם אני, נגיד, זה זקן ממרה, זה מישהו שהגיע להוראה, אחרת הוא אין דין זקן ממרה במישהו שלא הגיע להוראה. אז הוא הגיע להוראה, והוא חושב שהסנדרין טעו. עכשיו הסנדרין החליטו נגדו. איך אפשר לדרוש ממנו לעשות את מה שהם אומרים כשהוא יודע שזה טעות ובפרט בדעה של הטבעיים זה עוד יגרום לו גם נזק בנפש? עכשיו איך אפשר לדרוש מבן אדם לעשות, לנהוג על פי הטעות? אז הוא עונה על זה, התיקון אשר יימשך בנפש מצד ההכרעה למצוות החכמים מורי התורה הוא הדבר היותר אהוב אצלו יתברך, כי אומרו הנה שמוע מזבח טוב, בתיקון ההוא יסיר הרוע אשר הוא מעוטד להתיילד בנפש מצד אכילת הדבר האסור ההוא. ולכן צוותה התורה ואמרה לא תסו מן הדבר אשר יגידו אליך ימין ושמאל. מה הוא בעצם אומר? הוא מדבר בשפה של הטבעיים, אבל אפשר לתרגם את זה גם אחרת. הוא אומר, גם אם לא תשמע בכל הסנהדרין, זה גם פגם בנפש, כי זה גם מצווה. אז עכשיו יש לך, אתה במין פלונטר, אתה לא תאכל אותו, אז לא שמעת בכל הסנהדרין מה שבעצמו מוליד איזושהי בעיה בנפש. והוא אומר שעדיפה הבעיה של אכילת לא קשר על הבעיה של לא תסור. אם נתרגם את זה לשפה בלי קשר לטבעיים, אז בלי לנזקים וכדומה, עדיף ערכית בעיני הקדוש ברוך הוא, ההלכה או מה שלא יהיה, לנהוג על פי הוראת הסנהדרין, אפילו במחיר של טעות, מאשר לעשות את הדבר הנכון, אבל שלא יהיה על פי הסנהדרין. זאת עדיפות ערכית, גם בלי קשר לנזקים טבעיים. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שגם אם האמת איתי, ההלכה דורשת ממני לא להתנהג כך. אז מה זה אומר בעצם? שיש פה איזשהו פיצול בין מה שההלכה דורשת לבין מהי האמת ההלכתית. זה לא אותה שאלה. מה ההלכה דורשת ומהי האמת ההלכתית? אתה אומר שזאת האמת עם הסנהדרין.
תמיד יש מצוות שאי אפשר לקיים שניהם, בצורך יש עשה ולא תעשה, אז יש הלכה איך אתה...
לא, אבל למה בכלל עשו את זה?
מה?
אבל למה בכלל עשו את המצווה של לשמור על הסנהדרין? שלא יעשו, אז לא יהיה בעיה. לא תהיה שם התנגשות, אני אעשה את מה שאני באמת חושב שהוא אמיתי.
לא, אבל יש מצווה לשמור על הסנהדרין.
למה? למה? כי זה חשוב לתורה, לא פחות מאשר שתעשה את האמת. אתה צודק שאחרי שיש את המצווה... כן, כן, ברור, על זה אני אדבר.
אולי זה ההגדרה הבסיסית של כל העניין. מה שאומר הסנהדרין, זו היא האמת.
לא, זה מה שאני רוצה לומר, לא, לא ככה. זה גם הוא לא אומר ככה. הוא רוצה לטעון שאני, יהיה לי פגם בנפש, אכלתי משהו לא קשר. אבל הפגם בנפש של איש מיה בסנהדרין גובר עליו, הוא יותר חזק ממנו. זאת אומרת, הוא גם מסכים שהפגם בנפש ייווצר מאכילת החתיכה הזו שבעיניי היא לא קשרה, והסנהדרין אמר שהיא קשרה. הוא לא חולק על זה, הוא רק טוען, בסדר, ובכל זאת, אתה צריך לאכול את זה. אז זאת אומרת, זה בדיוק מוניזם סובלני, בלוגיקה, זה בדיוק מוניזם סובלני. כי זה בעצם אומר בדיוק, הצד השני טועה, אבל הטעות שלו לא רק שהיא לגיטימית, במקרה הזה סנהדרין, אז אפילו מחייבת. לא רק לגיטימית. זאת אומרת, אתה צריך להתנהג כך.
אם הוא גם אומר שנגיד, אתה אומר שזה לא קשר, אני אומר שזה כן קשר, שנינו
אוכלים
מזה ביחד,
לך
זה יגרום נזק, ולי זה לא
יגרום נזק? לא, לאחד זה יגרום, לשנינו זה יגרום נזק, רק אחד יודע ואחד לא. השאלה מי צודק, אני חושב שאני צודק, אז לשיטתי זה יגרום נזק לשנינו. זאת הטענה, שמי שעושה את זה, אפילו שהוא אנוס על פי הדיבור, אפילו שהוא טועה, הנזק נגרם, זה שיטת הטבעיים, זה ודאי ככה, זה ביולוגיה.
לא יגודדו, זה אותו דבר,
שלא תעשה גדודים בטיחים. אוקיי, יש כושרים את זה, אלה לא תעשו, את לא תתגודדו, למרות שאני לא בטוח שבאמת יש איזה מקור רציני.
העניין שלא להיות, שלא...
אגודות אגודות, לא תעשו אגודות אגודות.
כן,
כן. בסדר, אבל זה עצמו שיקול שהוא לא האמת ההלכתית. אני אומר, באותו דבר מה שאני תהיה לא תסור. אז רואים שבתורה עצמה יש איזושהי הנחיה, חברים, לא תמיד הוראת ההלכה זהה למהי האמת ההלכתית. זה שתי שאלות. מה ההלכה מורה לנו לעשות ומהי האמת ההלכתית? אני אביא לכם דוגמה יותר חזקה. כי פה אפשר היה להגיד שמה שהסנהדרין בעצם אומרת, זאת האמת. לכן צריך לעשות את זה, לא שאתה פשוט טועה אם אתה הולך נגד הסנהדרין, לא?
אבל
הרן לא... הרן ודאי לא הולך ככה, אבל אני אומר, פה עוד אפשר היה לדחות את זה.
הוא פער
של
ציבור, מראה שהם כן
יכולים לטעות, נכון? עם לחינם.
זה לא
תורה של השמיים? אוקיי, לא בשמיים, זה גם שאלה, גם שאלה.
שמה רבן גמליאל אומר שלא לשמי ולא לשם כבוד...
לא, ברור, אבל אתה עדיין, אתה יכול לקרוא את זה גם באופן פלורליסטי. לא בשמיים, אין, לכן תעשו את מה שהרוב אומר. אפשר לקרוא את זה כך, אפשר לקרוא את זה כך, אני לא יודע, אי אפשר להכריע משם.
אוקיי. הוא יוצא בתחול ואומרת, הלכה כרבי אליעזר. בתל ראש הלכלאי הזה נאמר, הלכה כרבי אליעזר.
כן, ואחרי זה, אבל החכמים לא מסכימים, והשאלה מה המסקנה. אז הוא מציע, וגם אתה, ואני חושב שזה באמת אולי הפירוש הפשוט יותר, שיש אמת הלכתית. הקדוש ברוך הוא אמר שהאמת ההלכתית היא עם רבי אליעזר. ובכל זאת אומרים לנו לעשות את מה שאנחנו חושבים. נכנעמי. אני מניח הפלורליסטים יגידו, לא, זה בעצם שניהם צודקים, זה מה שזה אומר, אבל בסדר. בכל אופן, תראו, יש גמרא בעירובין, באותו מקום, דף י' ג', הגמרא אומרת, אמר רבך בר חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהוא אומר על תמה טהור הוא מראה לו פנים, ועל טהור תמה הוא מראה לו פנים. אתה יודע? זה מזכיר לי... קווה היה נשיא של אוניברסיטת בר אילן, פרופסור קווה. הוא היה המנחה שלי לדוקטורט, אז יש לו תכונה מאוד מעניינת לקווה. כל כל פעם שאתה מגיע אליו עם תוצאה, אתה עשית חישוב, ויזת אדם, אתה מגיע אליו אחרי חודש, חודשיים עם התוצאה, זה ברור, מה, תסתכל פה, תסתכל, תעשה סיבוב של המשוואה, תעשה ככה, מיד אתה רואה שזה הפתרון. לא יאומן, הוא משכנע אותך במקום, איך לא ראיתי את זה מההתחלה? אתה טוען, טוב, המיתוס אומר, לי זה לא קרה, אבל המיתוס אומר שהיה מישהו שהתברר שמצא טעות בחישוב. והוא הגיע למסקנה הפוכה, חזר לקווה, ברור, טעות, זאת אומרת, תסתכל, אם אתה רואה את זה ממה, הוא שכנע אותך לחלוטין שברור, אפשר היה לראות את זה מראש את המסקנה ההפוכה. זה רבי מאיר, שמראה לו פנים כאלה, מראה לו פנים כאלה, מה שאתה רוצה הוא יוכיח לך, אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר. אמיתית, לא, זה יכולת מדהימה, זאת אומרת, באמת, זה מאוד מרשים, איך שהוא הצליח להראות את התוצאה הזאת אינטואיטיבית מתוך הבעיה, זה כישרון. אבל זה כישרון מסוכן, כמובן, כי זה בעצם, לכן צריך את החישוב. זאת אומרת, בסופו של דבר, הסברים כאלה מסוכנים. בכל אופן, אחרי שעשית החישוב, זה טוב. זאת אומרת, זה מאיר עיניים לראות את המשמעות של התוצאה שקיבלת. אבל נדמה לי שבסופו של דבר פה, למה לא פסקו כמו רבי מאיר, לא יכול לייצר כאן. אם רבי מאיר רק היה, אומר לך נימוקים למה זה טהור ונימוקים למה זה טמא, אז מה יש לפסוק כמו? הוא לא אומר כלום. הוא אומר נימוקים לטהור ונימוקים לטמא. ברור שהוא גם אמר משהו. טוב, אז אם הוא כזה חכם, שאתה לא יכול בכלל אפילו לעמוד על דעתו, והוא אומר לך מה יהיה ההלכה, אז למה לא לפסוק כמו? אם אתה לא חושב כמו, אתה כנראה טועה, לא? הוא כזה גאון, אתה אפילו לא מצליח להבין את האיפכא מסתברא שלו. אז מה שייך לא לפסוק כמו רבי מאיר, כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו. אם לא ירדו חבריו לסוף דעתו, זאת בדיוק הסיבה לפסוק תמיד כמו, גם אם אני לא מסכים. רואים פה בגמרא, שלמרות, אני מסכים שהוא גדול ממני ואני לא יורד לסוף דעתי, וברור שאם יש לנו ויכוח אז הוא צודק. זה לא שיש לנו, זאת אומרת, ברור לי, אבל עדיין, אני לא מבין מה הוא אומר, אני חושב אחרת. אז במקרה כזה אומרת הגמרא, אני צריך ללכת כמו מה שאני חושב. למרות שאם תשאלו גם אותי עצמי, מהי האמת ההלכתית? כנראה מה שרבי מאיר אומר. גם אני אגיד את זה. אני רק לא מבין, בשיקולים יוצא לי אחרת. אז אומרים לי, בסדר גמור, זאת האמת ההלכתית, אבל אתה תעשה כך. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה שבעצם האמת ההלכתית לא תמיד מכתיבה את מה שאתה צריך לעשות. עכשיו, למה הדוגמה של רבי מאיר היא טובה לענייננו? כי הדוגמה של רבי מאיר בדיוק מדגימה את נושא האוטונומיה. בסנהדרין זה אנטי-אוטונומיה. בסנהדרין, השיקול האוטונומי אומר שהאמת איתי. ומכריחים אותי לא לעשות את האמת ולא לעשות את מה שאני חושב, אלא להיכנע לסנהדרין. אבל אצל רבי מאיר אומרים לי, אוטונומיה, שאתה צריך לעשות את מה שאתה חושב, גוברת על מה שהוא האמת ההלכתית. שזה בדיוק הטענה הסובלנית בעצם. ולמעשה אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב, גם אם ברור לך זאת לא האמת. למה? כי יש איזשהו עניין של אוטונומיה, מה שאמרתי קודם, והאוטונומיה היא הערך שמבסס בעצם את הסובלנות המוניסטית. אולי אני אקרא קטע. כן.
רב משה פיינשטיין במבול הרב משה כותב מפורש שהוא לא רוצה שאף אחד יפסוק בגלל שהוא פוסק, הוא רוצה ש...
יותר מזה, הוא גם אומר על עצמו שהוא לא עשה את זה. יותר מזה.
הוא אומר שכאשר הוא כותב...
זה הקדמה מכוננת, תמיד מצטטים.
אל תקרא את הסיכום ותעשה את זה,
אני
רוצה
שתשנה. גם הבאתי פעם, אני חושב, את ההקדמה של רב שמעון שקופ, לשערי יושר. רב שמעון שקופ אומר שם שהוא מביא את הגמרא הזאת לגבי זה נהנה וזה לא חסר, אבא ברבר חנה, נדמה לי, הגיע שם, ומישהו אומר לו, חבל שלא היית פה, היו דברים יפהפיים בבית המדרש, על סוגיית זלן וזה לא חסר. נו, מה היה? הכי תשמש לי. כשתשמש אותי, אני אגלה לך. מה היה שם? או מה הכריעו בזלן וזה לא חסר? אז רב שמעון שקופ אומר, מה הרעיון פה? הרעיון פה הוא שאם אתה רוצה שאני אגיד לך את ההכרעה, תראה לי שאתה מעריך אותי קודם. כי אם אתה מראה לי שאתה מעריך אותי, אתה תתייחס ברצינות למה שאני אומר. זאת אומרת, ולכן הוא מבקש מכל קוראי הספר, מי שלא מעריך אותי שלא יפתח את הספר. אבל מצד שני, יש צד שני למטבע. מי שכן מעריך אותי, שיפתח את הספר ואחרי זה יחשוב ויחליט אם הוא מסכים. אתה לא חייב להסכים בגלל שאתה מעריך אותי. אבל אתה צריך לתת לי את הקרדיט. אל תזרוק את הדברים סתם כי עבדתי על זה קשה. זאת אומרת, שטויות לא תמצא פה. אבל זה לא, אתה יכול שאתה לא מסכים, תשקול, אבל זה שני צדדים של אותה מטבע. מצד אחד אתה צריך לתת קרדיט לבן אדם, אחרת אתה סתם, אתה לא לומד ממנו שום דבר, אתה מזלזל פה. מצד שני, זה שאתה נותן קרדיט, זה לא אומר שאתה גם מקבל את כל מה שהוא אומר. הבאתי אז את המגן אברהם, נדמה לי, שאומר שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, לא, אני כמעט בטוח שהבאתי את זה פעם. המגן אברהם מביא שם בסעיף סל הזה, שם בשולחן ערוך, אחר כך יצא לעסקיו. אז המגן אברהם שם מביא הרי את כל ההלכות שלא מוצא איפה למקם אותם. אז אחת ההלכות היא שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול כי יחיד יקבלו מיני. כדי שיקבלו ממנו. עכשיו, על פניו זה נשמע אבסורדי. אז אתה אומר דברים בשם, אני לא יודע מה, גדול הדור, פוסק הדור, לא היה ולא נברא, הוא לא אמר את זה בכלל. רק כדי שיקבלו ממך. זאת אומרת, אתה יכול להיות עם הארץ גמור, אתה אומר את השטויות שלך בשם, לא יודע מה, פוסק מאוד מאוד חשוב, זה כתוב במשנה ברורה, מה זאת אומרת? לא היה ולא נברא. עכשיו, אני מחלל שבת על סמך זה, כי זה כתוב במשנה ברורה, וסתם, הכשלת אותי בחילול שבת. איך אפשר, איך יכול להיות שמותר להגיד דבר כזה? אני נדמה שמה שכתוב במגן אברהם, זה ההפך ממה שחושבים. כמו תמיד. אתה מגן אברהם בעצם אומר שמותר לעשות דבר כזה רק בגלל שההנחה שלו היא שגם אם אני אגיד את זה בשם אדם גדול לא יקבלו ממני. אז למה אני אומר? אני שמה להגיד, אני שמה לעשות את זה. לעשות את זה כדי לקבל יחס רציני. זאת אומרת, אם אתה אומר משהו, אתה רואה, לא מתייחסים אליך, לא בודקים את הנימוקים שלך, אני מזלזלים לך. אתה רוצה שישקלו את הנימוקים שלך. תראו, את זה, זה כתוב במפורט במשנה ברורה, זה לא אני. באמת, הרב עץ חיים, בוא נחשוב רגע, זאת אומרת, אז מה, מה קורה? אז אנחנו נשקול, נראה, נתייחס ברצינות, בסוף לא בטוח שנקבל, כי בטוח שנקבל אסור היה לעשות את זה. אבל נשקול את זה ברצינות, כמו שמשקוף, כל אותו עיקרון. זה מה שמסביר, למשל, נסחף קצת, אבל היה פעם זיוף של הירושלמי, אתם מכירים את זה, בתחילת המאה ה-20, מישהו מצא ירושלמי קודשים כביכול, זייף, חידושי תורה שלו, כתב את זה בארמית ירושלמית, והוציא כאילו כתב יד של הירושלמי קודשים שהוא מצא, ובלבל שם את כולם, חלק האמינו לו, חלק לא האמינו לו, נכתבו ספרים על העניין הזה, פליחנדה כתב ספר כדי להוכיח שזה מזויף, ברוגש שובר יש אגדות, שהוא טוען שבכל פרק בירושלמי יש חכם שלא נזכר עד שם, בפרקים הקודמים. וזה לא מתקיים שם, לכן ברור שזה לא ירושלמי קודשים. לא יודע, זה טיעון מפוקפק, כי אפילו אם זה נכון, זה טיעון מפוקפק. אני חושב שבקודשים זה לא ככה, מה... לא הייתי זורק על סמך זה את החיבור, אבל טוב, סיפור יפה. בכל אופן, אבל ביקרו אותו, את אותו אחד שזייף את הירושלמי קודשים. השאלה למה? המגן אברהם אומר שמותר לעשות את זה, לא? הוא אמר דברים בשם אדם גדול, המוראי ארץ ישראל, כדי שיקבלו ממנו. אז מה הבעיה? מותר לעשות את זה. לפי שאני אומר, אז ברור למה ביקרו אותו. כי לתלמוד יש סמכות. אם אתה מביא לי משהו, כי הוא כתוב בגמרא, אז אני לא בודק את זה אם זה נכון או לא. הגמרא יש לה סמכות, מה שכתוב בגמרא צריך להגיד.
גם אם אני לא מביא.
בדיוק. אז אני חייב לקבל את זה. את זה אסור לעשות. זאת אומרת, להגיד דברים בשם מקור סמכותי. שאותו אתה חייב לקבל, אם זה כתוב שם, זה ודאי אסור לעשות, כי אתה מכשיל את הבן אדם. כל היתר של המגן אברהם זה גמרא, כן? כל היתר של המגן אברהם, שהגמרא שהמגן אברהם מביא, זה היתר שמבוסס על זה שאתה מביא בשם אדם גדול, אבל עדיין יש לי יכולת לבקר את זה. זה הסיפור מפורסם של רב שלום שבדרון, שהוא אמר בשם החזוני שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממנו, וגם את זה לא שמעתי מהחזוני שוב. אז אוקיי. בכל אופן, אז איך הגענו לכל זה? לא זוכר. אני סוגר סוגריים, לא יודע איפה הם נפתחו. בכל אופן...
פלורליסטי.
היה משהו עם פלורליזם, אבל אני לא זוכר אחר. טוב, בכל אופן, אז הטענה שאני רוצה לטעון, מה שראינו אצל רבי מאיר, זה ש בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו, אז הם לא אמורים לפסוק כמותו. זאת אומרת שפסיקת הלכה, ואמת הלכתית זה לא תמיד חופף. האמת ההלכתית היא רק אחד הפקטורים בפסיקת ההלכה. אבל יש עוד פקטורים. סמכות הסנהדרין, ערך האוטונומיה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו דברים חריפים שכותב, מפורסמים, שכותב המהר"ל בנתיב התורה, בפרק ט"ו. ליודעיכם, אז כמובן חלק מהפולמוס של המהר"ל נגד השולחן ערוך. המהר"ל ואחיו היו מיר, והמהרש"ל גם. היו גדולי הלוחמים, כולם שם מאותה סביבה בקרקה, היו מגדולי הלוחמים נגד השולחן ערוך והרמ"א, נגד הקונספציה שלהם. הקונספציה שאומרת שאתה כותב ספר עם פסקי הלכות ואני צריך לקיים. אז כתבת, הערות גזוקת, אז מה? מה, אתה מוישה רבינו? תביא נימוקים, תגיד לי מה הנימוקים שלך, ובוא נראה, נדון אם אתה צודק, אתה לא צודק. מה זה הקונספט הזה של לכתוב פסקה, צריך לעשות, זה אסור, זה מותר, מה הולך פה? לא שמענו דבר כזה בישראל. אז האמת ששמענו, היה רמב״ם, הוא המציא את העניין הזה. מה?
וגם עליו הייתה ביקורת.
וגם עליו היה אותו ביקורת.
שאמר ללמוד איזה ביקורת
תלמוד. כן. אז אלון באמת מביא שם בספר שלו, המשפט העברי, אז הוא מביא, הוא קורא לזה פולמוס הקודיפיקציה הראשון, זה סביב הרמב״ם, ופולמוס הקודיפיקציה השני, זה סביב השולחן ערוך והרמ"א. אז כחלק מהפולמוס הזה, נדמה לי שהדברים פה נכתבים כחלק מהפולמוס הזה, כל הפרק עוסק בזה שלימוד התורה עניינו להתחבר לשכל האלוקי. לכן מי שלומד בלי הבנה, הוא כמו המגושי, כמו מחשף, חז"ל אומרים. מי פוסקי הלכה מתוך המשנה, זה כמו המגושי. מתוך המשנה, הכוונה מתוך ספר סמכותי. כתוב פסק הלכה, קיצור שולחן ערוך. המשנה דאז זה כמו קיצור שולחן ערוך מבחינתנו, כן? ואז המהר"ל כותב שם, כי עיקר התורה, כאשר הוא מורה הלכה למעשה, ודבר זה ראוי שיהיה יוצא מן אשר התורה היא שכלית, ודבר זה הוא התלמוד שהוא שכלי, ומזה ראוי שיהיה יוצא ההלכה למעשה. ודבר זה בוודאי קיום העולם שעומד על התורה. ולפיכך התנאים שמורים הלכה מתוך המשנה, תנאים זה לא התנאים של המשנה, אלא אלה שמורים הלכה מתוך משנה נקראים התנאים, זה שם גנאי. ולפיכך התנאים שמורים הלכה מתוך המשנה הם מבלי עולם. כי העולם קיים על הפעלת השכל, והם סתם מורים הלכה מתוך ספר פסקי הלכה. אבל בדור הזה, עכשיו הוא עובר זה אז, בזמן הגמרא, אבל בדור הזה, אם היו פוסקים הלכה מתוך המשנה, היה זה די. כי המשנה היא ראשית לתלמוד, והתחלה אליו, אנחנו כבר לא רואים את המשנה כקיצור שורן ארוך, כן, זה ברור. אבל אין פוסקים הלכה מתוך המשנה שהיא עשויה לתלמוד, כי התלמוד הוא פירוש המשנה. רק שהם פוסקים הלכה, מה זה המבלי עולם של דורו? הוא שואל, מי אלה? אז לא פוסקי הלכה מתוך המשנה, אלא מי כן? פוסקי הלכה מתוך השולחן ערוך. זה... אז אומר, אבל רק שהם פוסקים הלכה מתוך הפוסקים אשר נתחברו לאורות הלכה למעשה, ולא נעשו ללמד אותם רק לפסוק מהם. הם לא מלמדים, הם לא מנמקים, כך עשו, עשו, מותר, זהו. ודבר זה יותר רחוק מן הדעת. והראשוני כמו הרמב״ם זיכרונו לברכה והטור זיכרונו לברכה, שעשו הם עשו ספרי פסק, מה הוא עושה איתם? אז למה הם כתבו את הספרים המזיקים האלה? אף על גב שגם הם חיברו הפסקים בלא ברור, לא הייתה דעתם רק לאורות סוף ההלכה ואשר הוא עולה מתוך התלמוד. אבל לפסוק האדם מתוכה מבלי שידע מאיזה מקום יוצא הדין, הכיר חטא בלא תמה, לא עלה על דעתם ועל מחשבותם. כמובן, בהקדמת הרמב"ם כתוב ההפך. בהקדמת הרמב"ם כתוב ההפך. כמובן, המהר"ל תמיד אונס את המקורות, זה ידוע. שהרי אמרו כאן הפוסק מתוך המשנה נחשב המגושי, כמו שהתבהר. ושאר גנות שהוא נחשב כמו קוטי, ואילו ידעו המחברים כי החיבורים ההם יהיו גורמים, שיהיו עוזבים התלמוד לגמרי ויהיו פוסקים מתוך החיבורים, לא היו מחברים אותם. אגב, לגבי שולחן ערוך זה כן נכון. כי שולחן ערוך במקור התכוון להיות סיכום של הבית יוסף. והפך להיות ספר הלכה שעומד לעצמו, שכבר מורים מתוכו בלי לפתוח את הבית יוסף. ועל זה כותבים באמת הנושא כלים. כמה מהנושא כלים של שולחן ערוך אסור לפסוק מתוך השולחן ערוך. אסור, איסור הלכתי, לפסוק מתוך השולחן ערוך. והיום הפוסקים כותבים שכיוון שיש נושא כלים שכבר דנים ומביאים גמרות ודנים בפסקים, אז מותר מתוך השולחן ערוך עם הנושא כלים, אולי כן כבר אפשר לפסוק. אבל ברמה העקרונית, אסור לפסוק מתוך ספר כזה. ואז הוא אומר, כי יותר, זה משפט המפתח הידוע, כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת, ולא יפסוק הדין לעמיתו שתהיה ההוראה לפי האמת, מכל מקום אין לחכם, רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד. וכאשר תבונתו וחוכמתו תטעה אותו, אפילו אם הוא עושה טעות, אבל הוא הולך על פי דרכו, אם כל זה הוא אהוב אל השם יתברך, אשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מן שכלו, ואין לדיין רק מה שעיניו רואות. והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד, ולא ידע טעם הדבר כלל שהולך כמו עיוור בדרך. זה משפט המפתח, זה תמיד מצטטתי מהמהר"ל. אבל הוא אומר שהפוסק מתוך חיבור, אפילו שרוב הסיכויים שהוא צודק, השולחן ערוך ואני עם כל הכבוד, בדרך כלל כנראה הוא צודק. ועדיין, אם אני עושה את מה שאני חושב, שכנראה אני טועה, זה עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא, כי אני פועל באופן אוטונומי, על פני מישהו שפוסק מתוך השולחן ערוך ועושה את הדבר הנכון. אבל בלי להבין, כמו המגושי, כמו עיוור בדרך. כמו כישוף כזה שמוציא הלכה בתוך כישופים, בלי להבין. אתה יודע? אז זה בעצם הטענה המהותית, וזה בדיוק מה שראינו אצל רבי מאיר. שלא ירדו חבריו לסוף דעתו, ולכן לא פסקו הלכה כמותו. זה מה שכתוב שם. מה שכתוב שם, זה שלמרות שהאמת היא עם רבי מאיר, אבל אם אתה פוסק רק כי האמת היא עם רבי מאיר והוא חכם גדול, אתה המגושי. אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב. ואפילו במקום שאתה עצמך מבין שזה כנראה לא האמת. זה החידוש הגדול. אתה יודע, יש פה חידוש מאוד גדול. עכשיו, טוב, אפשר לדון עכשיו אם זה עצמו יתקבל להלכה או לא, אבל אתם מבינים שזה אותו לופ כמו הללו והילדים והלוקים חיים. כי מה אכפת לי זה לא יתקבל? אני פוסק ככה, למרות שזה לא יתקבל. הרי הוא אומר שצריך לפסוק לא לפי מה שיתקבל. נכון? אז מה שייך לשאול, מה יתקבל? מה שהוא אומר או מה שהחולקים עליו אומרים. זה אותו לא. אז ה...
איך אתה קורא את זה בצורה מונית, מה שהוא אומר?
להפך, זה רק מוניזם. זה מוניזם צרוף. זה מוניזם שאומר, יש אמת הלכתית אחת. ואם אני מתווכח עם המשנה ברורה, סביר להניח שהאמת נמצאת אצלו. אבל בכל זאת, אני לא אמור לעשות מה שכתוב במשנה ברורה, אם זה לא מה שאני חושב. למה? כיוון שערך האוטונומיה גובר על הערך של האמת. פסיקת ההלכה היא שילוב של אוטונומיה פלוס אמת. אם יש קונפליקט, האמת הולכת נגד האוטונומיה, יש מקרים, זה לא תמיד אגב, יש מקרים שערך האוטונומיה גובר. איפה לא? אם אתה לא ברחי. אם אתה סתם לא יודע ללמוד, זה לא רציני, אתה עושה מה שאתה חושב, זה סתם שטויות, זה זלזול. אני אומר, אם אתה ברחי, אתה יודע ללמוד, יש לך את הכלים ההלכתיים, אתה לא גדול כמו המשנה ברורה, אבל אתה יודע ללמוד, אתה יודע לפסוק הלכה, יש לך מיומנות, אתה תעשה מה שאתה חושב. לא מה שהמשנה ברורה כותב, ולא בגלל שאתה צודק כמוהו, או שאין אמת הלכתית, כולם צודקים, לא, הוא צודק. הוא תמיד חכם יותר גדול, יש אמת הלכתית. אבל חובת האוטונומיה אומרת שאתה צריך בכל זאת לעשות מה שאתה חושב, ולא מה שהמשנה ברורה כותב. אז זאת הטענה שלו.
זאת אומרת, לפי התפיסה הזאת, כל מצוות כמו מצוות תוכיח תוכיח, מצטמצמות רק למקרים שהבן אדם השני יודע שהוא טועה, ובכל זאת רוצה לעשות משהו אחר.
נכון, או שטעותו לא לגיטימית. אני עכשיו אחזור חזרה על... אז אני חוזר למה שאמרתי קודם. ולכן חשוב להכניס פה את התמונה הזאת. למה צריך להיות דווקא ברחי? למה רק לברחי יכול לעשות את זה? ברור שהתשובה היא בגלל שיש אמת הלכתית. אם לא הייתה אמת הלכתית, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין אמת הלכתית. אתה צריך להיות ברחי כי יש אמת הלכתית. מה שאתה צריך לעשות, מה שאתה חושב, זה לא בגלל שאתה צודק. אלא בגלל שאם אתה ברחי, אז הטעות שלך לא גדולה מדי בגבול הטעויות הלגיטימיות. כל עוד אתה בגבול הטעויות הלגיטימיות, למרות שזו טעות, אבל זה מה שנדרש לך לעשות. וזו תמונת הראי של מה שראינו קודם. קודם ראיתי את כיבוד האוטונומיה של הזולת. זאת אומרת, אם הזולת חושב אחרת ממני, כל עוד הוא בתחום של הטעויות הלגיטימיות, אני אמור להכיל אותו, לתת לו לגיטימציה, לא בגלל שהוא צודק כמוני, זה לא פלורליזם, זה מוניזם סובלני. עכשיו אני אומר, זו תמונת הראי, עכשיו אני אומר הפוך. אני יודע שאני טועה, לא שהוא טועה. שאני יודע שהפרפלוקטה שלי צודק, אבל אני לא מבין למה, בשיקול שלי יוצא הפוך. אז הוא אומר, חובה, עכשיו זה כבר לא כיבוד האוטונומיה של הזולת, אלא זה החובה שלך לנהוג באופן אוטונומי נגד האמת. אבל זה הצד השני של אותה מטבע. אתה יודע? זאת אומרת, ערך האוטונומיה במקרים האלה גובר על ערך האמת. איפה לא? במקום שזה בן אדם לא רציני. בן אדם שלא יודע ללמוד, והוא הולך נגד כל הפוסקים, כי הוא אוטונומי. מה זה אוטונומי? זה לא רציני, לא שילמת את המחיר. אז זה דיברתי בשיעור הקודם, שבשביל לקבל יחס סובלני, צריך לשלם את המחיר. אתה צריך ללמוד, לדעת, להשקיע את העבודה שצריך להשקיע, ואז אני אחתום איתך על אמנת כנרת, אם אתה רוצה.
אנחנו יודעים שיש פוסקים היום שאומרים, שמעתו הולך לפי הפוסק הידוע שלי, תראה לגיהנום.
אוקיי. מה אני אמור לעשות? אני אומר, אם אתה הולך לפיהם, אתה יורד לגיהנום, זה מה שאני אומר. אוקיי. אולי גם אני לא צודק, אני לא יודע. טוב, בכל אופן, זה מה שאני חושב. תעשו מה שאתם חושבים. אני רוצה לסיים בנקודה הלכתית. אבל לפני שאני נכנס אליה, יש לנו כמה דקות. הקדמה מתודולוגית קצרה, כי היא חשובה לי לא פחות מהטיעון עצמו. בדרך כלל כשעוסקים בשאלה כזאת, שאלת האמת ההלכתית, שאלות מטה-הלכתיות, שאלות מחשבתיות, אז כשעוסקים בהם בדרך כלל צורת העיסוק זה כמו מחשבת ישראל. אז לוקחים טקסטים של מחשבת ישראל, אם יש אמת הלכתית, אין אמת הלכתית, הקדמת האיגרוס מוישה, הקדמת הקצות, השמיית שם, כל הטקסטים המכוננים האלה שהמשותף לכולנו שהם לא טקסטים הלכתיים. אתם פובליציסטיקה הלכתית, מה שזה כן הזכרתי פעם, או ספרות מחשבתית. ובעיניי זה חלש, אני לא יודע, כי ספרות מחשבתית, הזכרתי את הפני יהושע, אני חושב, בהקדמה, שהוא כותב למה הוא דילג על אגדות. הוא דילג על אגדות, הוא קיבל על עצמו, היה רעידת אדמה, והם נהרגו שם, והוא היה קלו שם מתחת להריסות, והוא נדר שהוא לא יעסוק באגדות, אם הקדוש ברוך הוא יציל אותו. אני, אתם רואים, אפילו בלי לנדור אני לא עוסק באגדות, אני יותר גדול ממנו. והוא אומר שלמה לא לעסוק באגדות? בגלל שאנשים אומרים וורטים בקלות, לא חותרים לאמת. אז יש משהו ב, 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 בחיבורים לא הלכתיים, או ב, בעיסוק לא הלכתי, שאין בו את, ה, את, ה, את, ה, את המחויבות הזאת לדיור, להגדרה, לנימוק. ובמובן הזה צריך נורא להיזהר מהטקסטים האלה, כי זה משהו כזה מדי לוז, מדי לא, לא, לא חד משמעי, וקשה... קשה לי עם מסקנות שמוציאים מספרים מהסוג הזה.
יש סוגיה הלכתית.
מה?
זה באותו דבר. בקשר לטעות בדבר משנה ומחור.
אוקיי, אז בדיוק. אז אני בדיוק, זה הקדמה לזה. אז מה שאני בעצם רוצה לומר זה שהרבה פעמים לא צריך לשלול, כדאי לחשוב עוד פעם, כי הרבה פעמים אפשר לפשוט את השאלות המטה הלכתיות האלה מתוך עיון בהלכה עצמה. איפה שהנימוק כן מחויב לקפדנות ולשיטתיות ההלכתית. ולכן יש לזה יתרון, אם אנחנו מצליחים להכריע את השאלות האלה מתוך עיון בסוגיה הלכתית, לא מתוך מה כתב הזה המערל, או מה כתב הזה הרב קוק או משהו כזה, אלא מתוך עיון בסוגיה הלכתית, אז יש בזה, אני חושב, משהו הרבה יותר חזק. ויש שתי סוגיות שהייתי הולך אליהן כדי לבדוק את הסוגיה הזאת של פלורליזם, מוניזם, סובלנות וכדומה. סוגיה אחת זה באמת התואב בדבר משנה ותואב בשיקול הדעת. הגמרא מחלקת שם בין, לעניין החיוב של הדיין לשלם, בין תועה בדבר משנה לתועה בשיקול הדעת. המושג תועה בשיקול הדעת מעורר קונוטציה מאוד בעייתית היום. מה זה נקרא תועה בשיקול הדעת? זה שיקול הדעת שלו. זאת אומרת, תועה. אם הוא נגד משנה, הבנתי. קיבלנו על עצמנו שהמשנה מחייבת, או הגמרא, או לא משנה, כל אחד מה שנקרא משנה מבחינתו. אבל מה זה נקרא תועה בשיקול הדעת? אז הגמרא אומרת שזה הוא הולך נגד סוג ינדה-אלמה. ככה הרבה פוסקים מביאים, כמובן נגד מה שמקובל בעולם. לא נפסקה הלכה באופן פורמלי ככה, אבל מקובל לנהוג באופן הזה. אפשר להראות מכמה מקומות שזה סימן, זה לא סיבה. זה לא הגדרה של תועה בשיקול הדעת, זה אינדיקציה לתועה בשיקול הדעת. תועה בשיקול הדעת זה מי שמפעיל שיקול דעת שגוי. זה תועה בשיקול הדעת. מה האינדיקציה? הוא חושב כך, חושב כך, איך נדע את זה? אם העולם בדרך כלל נוהג אחרת, צילך בעקבי הצון. אז כנראה יש פה טעות בשיקול הדעת. אבל זה סימן, זה לא, יש כאלה שרוצים להגיד שזאת ההגדרה של תועה בשיקול הדעת, כי אין דבר כזה תועה, אני אומר לא, יש דבר כזה תועה בשיקול הדעת, ואני יכול להראות בכל מיני ספרי שוטים וכולי, שמשתמשים באמת במשמעות הזאת של תועה בשיקול הדעת. אז זה מקום אחד שבו רואים שיש אמת הלכתית, לא רק במובן של זה מה שכתוב במשנה, ההפך זה נגד המשנה. אם זה כתוב במשנה, אז זה פשוט. לא בגלל שזאת האמת בהכרח, אלא כי קיבלנו על עצמנו את סמכותה של המשנה. אבל יש אמת הלכתית גם בסוגיות שנוגעות לשיקול דעת, וגם שם אחד צודק ואחד טועה, לא שניהם צודקים. שיקול דעת זה לא אומר ששניהם צודקים. יכול להיות שיהיו מקרים שלא נצליח להגיע לעמק השווה, לא נצליח לשכנע, בסדר, אז מה? זה לא אומר פלורליזם, זה אומר שזה יהיה מוניזם לכל היותר סובלני. זאת אומרת, שאני חושב שאני צודק, אבל כיוון שאין לי ראיה ברורה נגדך, אני לא יכול לדרוש ממך לקבל את העמדה שלי, ואז אני מכיל אותך, זאת אומרת, אני אומר בסדר, אז אני צריך להיות סובלני כלפי התפיסה הזאת. אוקיי? אז זה מקום אחד. המקום השני, אני כבר... לא יודע, טוב, אני לא יודע אם... אפשר להישאר עוד כמה דקות אחרי 8:30? אז נגמור גם את המקור השני. תראו, המקור השני, זה בעצם, זה הסוגיה שנדמה לי שאפריורי היינו מצפים ששם יהיה הפתרון. מה יהיה הדין במצב יש לי מחלוקת, ראובן ושמעון חולקים, האם מותר לאכול את חתיכת הבשר הזאת? האם היא קשרה או לא קשרה? בסדר? ראובן חושב שהיא קשרה ושמעון חושב שהיא לא קשרה. האם מותר לראובן לתת אותה לשמעון לאכול? שהוא עובר על לפני עיוור. ראובן חושב שזה קשר ושמעון חושב שזה לא קשר. בסדר? ראובן לוקח את חתיכת הבשר ונותן לשמעון לאכול. אפשר גם לחשוב על סיטואציה הפוכה. לשמעון נותן לראובן לאכול, אבל סיטואציה הזאת. זה מצאתי פשוט גם דיון. אז מה קורה בסיטואציה כזאת? אם נעשה ניתוח אפריורי רגע לפני שניכנס לגמרא, יוצא פה דבר מעניין. זאת אומרת, אם אתה פלורליסט, זה נפקא מינה לשאלה המטה הלכתית. אם אתה פלורליסט,
אסור.
שימו לב, הפלורליזם הוא לחומרה. זו תופעה נדירה. אסור לך לתת, נכון? אם אתה מוניסט, מותר. האמת איתי, מה אכפת לי שהוא יתבלבל, נכון? אם אתה מוניסט סובלני, אבל... זה מוניסט לא סובלני. אני צודק, אתה טועה וגמרנו. מה עם מוניסט סובלני? זאת שאלה מעניינת, נכון? אז בואו נראה. הגמרא בסוכה מביאה מחלוקת בין...
אם אני סוברני, אז ראוי שלא תיתן לו, אבל זה לא איסור.
בוא נראה, משהו בכיוון. הגמרא בסוכה בדף י' עמוד ב' מביאה מחלוקת המוראים לגבי ישיבה בסוכה מתחת לנויים כיסותים שמופלגים ארבעה טפחים מהסכך. כן, שהמרחק ביניהם לבין הסכך הוא ארבעה טפחים. רב נחמן אומר שאפשר לשבת שם, כי זה בטל לסוכה, אתה יושב בסוכה. רב נחמן, ורב הונה ורב חיסדה אומרים שאסור. בסדר? עכשיו, רב הונה ורב חיסדה הלכו בדרך, וכמובן הגיעו לרב נחמן, שזה היה בבית ריש גלותה, אתם יודעים, רב נחמן ישב בבית ריש גלותה, בסוכות, איך לא? והוא כמובן הושיב אותם בסוכה מתחת לנויים שמופלגים ארבעה טפחים, והם ישבו שם ואכלו בתיאבון. אז שואל אותם, רב נחמן, תגידו, הדרו מראיו משמועתכון? זאת אומרת, אתם חזרתם מעמדתכם, איך אתם יושבים פה מתחת לנויים? לא, אנחנו שלוחי מצווה פטורים מן המצווה. שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. צחקו עליו, בקיצור. זה היה יפה יפה הסיפור הזה. אנחנו שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. אז הם הלכו לפדות שבועים או משהו, אני לא זוכר פה בדיוק מה. נתנו לו ליהנות, אבל אם הוא כבר שאל, אז הכניסו לו. בכל אופן, אז הריטב"א שם במקום אומר, אבל איך רב נחמן עשה את זה? בסדר, אז הם, אנחנו מבינים איך הם ישבו שם, פטורים מהסוכה. אבל רב נחמן לא ידע שהם שלוחי מצווה. איך הוא מושיב אותם בדבר שלשיטתם הוא איסור, למרות שהוא עצמו חושב שזה מותר? ואין בזה לפני עיוור. ככה הוא אומר. ואני חושב, אומר הריטב"א, כיוון שיש גמרא בחולין, חסלי לאבא בר אבא וכולי, לא משנה גמרא בחולין, והוא לומד ממנה שזה רק אם זה ניכר, או אם אני אומר לבן אדם ש... שים לב, יש פה נועים מופלגים ארבעה, תבדוק, תעשה את השיקול שלך. אבל אם זה לא, אם אני לא אמרתי לו, במקרה הזה הוא לא אמר להם, אבל זה היה ניכר, אז לא צריך להגיד, כי רואים מיד. אז ברור לו שהם רואים את זה. אם הם לא רואים, אתה צריך להגיד. אתה צריך להבהיר שזאת הסיטואציה ורק אז מותר. עכשיו השאלה אם הוא לא הפך את הקערה על פיה.
אתה צריך לדאוג לאוטונומיה שלו.
רגע, לפני האוטונומיה, אני רוצה רגע לחדד את השאלה, אני אגיע לאוטונומיה, שזה, הבאתי את זה, אבל אני רוצה לחדד רגע את הקושי. האם באמת... עכשיו זה איבד את כל משמעותו הגמרא הזאת, אחרי הסייג של הריטב"א. לכאורה כן, כי ברגע שאתה אומר לא, זה כבר החלטה שלו, מה זה קשור אליך, אז כבר לא הכשלת, וזה לא קשור אליך, הוא מחליט את מה שהוא מחליט. נכון? לא נכון. למה לא נכון? תחשבו על הגמרא בעבודה זרה שמדברת על, מדברת על לפני עיוור. מושיט כוס יין לנזיר בתרי עברי דנר, כן, מעבר לנער. עכשיו, הנזיר יודע שזה אסור, נשתתי לו את כוס היין, הוא יכול לשפוך אותה לנער, החלטה שלו לשתות. אז למה אני עובר לפני עיוור? כיוון שאם בלעדיי הוא לא יכול היה לעשות את האיסור, למרות שזו החלטה שלו, אם בלעדיי הוא לא יכול לעשות את האיסור, אני עובר לפני עיוור, זה תרי עבד הנער. לפני עיוור אין פירושו שאני מקבל את ההחלטה עבורו, גם אם הוא מזיד יש לפני עיוור. להפך, זו הכשלה עוד יותר גדולה, הוא עובר עבירה במזיד. הוא עובר עבירה בשוגג, עוד ניחא, אולי זה אפילו עבירה שלי. עובר עבירה במזיד, זו הכשלה עוד יותר גדולה. אז אם אני סייעתי לו באופן שבלעדיי הוא לא יכול היה לעשות את העבירה, תרי עברי דנערא, במצב כזה עברתי לפני עיוור. אז בואו נחזור לריטב"א. אז הריטב"א אומר שאם הם יודעים ורוצים לעשות עבירה במזיד, מותר לי להכשיל אותם. מה פתאום? הרי לפני עיוור חל גם במקום שבן אדם מקבל את ההחלטות בעצמו ומחליט לעשות את העבירה. אז יש פה בכל זאת מה השפעה לסיטואציה שבה אני חושב שזה מותר והם חושבים שזה אסור. זה... בסיטואציה הרגילה אסור היה לעשות דבר כזה. ולכן בעצם מה שאומר הריטב"א זה כך. תראו, זה דבר יפה. כי זה מעבדה מלכתית שבה אפשר לבדוק איזה משלוש התפיסות נכונות. מוניזם, פלורליזם או מוניזם מלכתי או מוניזם סובלני. אם הייתי פלורליסט, אז הפסק הוא שאסור לעשות את זה, לא משנה אם אתה אומר להם או לא. אסור לעשות את זה, כי לשיטתם זה אסור, ואם הכשלתי אותם זה לפני עיוור, גם אם אמרתי להם, זה לא, זה כמו לתת כוס יין לנזיר. אם הייתי מוניסט, אז לכל הדעות זה היה מותר גם אם אני לא מודיע להם. מה הבעיה? איך מגיעים לעמדת ביניים כמו של הריטב"א, שמותר לעשות את זה אם אמרת להם? זה רק מוניזם סובלני. כי מה זה אומר? ברמה העקרונית אני מוניסט. לפני עיוור אין פה. אני חושב שזה אמת. אני חושב שמותר לשבת שם. הם חושבים שעשו, התבלבלו. אז למה צריך להגיד להם? אז לכאורה אני צריך להטיל תמיד.
יש לי אוטונומיה.
בדיוק. אני צריך להגיד להם כדי לוודא שבלים את ההחלטה האוטונומית שלהם. זה שאני צודק, אז מה? הם צריכים לקבל את ההחלטה שלהם לפי מה שהם חושבים. למרות שלדעתי הם טועים. ולכן אני לא באמת הרשלתי אותם בעבירה. השאלה אם דבר כזה נקרא גם לפני עיוור אם לא גיליתי להם, או שזה לפני סובלן, אל תיתן מכשול, או לא יודע. האם רק הכשלה בעבירה זה לפני עיוור, או הכשלה בחוסר אוטונומיה זה לפני עיוור. לא יודע אם זה איסור לפני עיוור, אבל התפיסה של הריטווה פה זה ממש מעבדה מזוקקת. להראות לנו, הריטווה נותן לנו מסלול מדויק. זה לא מוניזם, זה לא סובלן, זה לא פלורליזם, זה לא יכול להיות אף אחד משניהם. זה מוניזם סובלני. זאת התפיסה של מוניזם סובלני. Вот что нам.